אנחנו כמובן קודמות, אנחנו נבדוק את היחס בין מידת הענווה להערכה העצמית הפנימית. כמו כן, הדבר הזה יש משפיעה, במוצא אביך, בין מה שהוא כותב במידת ראייה בגאווה, שאין בזה גאווה כאשר יש לאדם חידושים בלימוד תורה, מכיוון הדרשה שלו אולי, שתפגימו, שפשוט הוא מתבטא מן הלימוד, מכל דבר טוב, או מחידוש, או אפילו מתבטא בנושא תורה, אז איך חשב תערוב את גאווה, ויותר לעשות בכל טוב, וזה כל המחשבות יתעלו, והגאווה או שתיבטא, או שתתקדש בתורה לתורה, או שתתבטא על ידי תשובה אותה במידה. זאת אומרת, זה דבר שהוא לא נכון, אם אדם מתחדש לו איזשהו לימוד פשוט, או איזשהו בנושא תורה, הוא לא יחשב שתתנה תערוב את גאווה, ומסלם הדברים האלה אפילו אולי יש בזה איזה ניצנים מסלמים של תחושה של שיחה עצמית על השכם, אז אומר הרב, הוא לא צריך להתפגש מזה, הוא צריך לנסות להתפגש שהדברים האלה יתפשו ולא להתבטא כרצה מזה מהלימון. לעומת זה, ראינו כמו שיסוד בפעם הקודמת, את הדברים שלו בסוף פרק ג' שמה משמע שדווקא מפני חשש של נזק או הרע, אדם אסור לו לרכוש את עצמו כל מיני מדרגות עצמיות בעבודת השם, כמו למשל חתן בגופתו, אין איזה מאוד הוספות לעניין הזה. אני אשים את ההבחנה שאתה מקבל בדבר הזה. ואמרנו, זאת אומרת, ההבחנה שעשינו עד היא הייתה בשביל האם התשמיכה של האדם לאותה מדרגה חדשה, זה משהו שהוא בסופו של דבר מתקן באמת את האמיתיות שלו, אלא מה? נראית פה איזו תחושה של תשמיכה על השקל, או שזה משהו שהוא מבטא מבטא שהיא לא שייכת לו, כמו למשל באמת חתן שקורא את עצמו ולא תרופתו, אז הוא אומר שרבה גמליאל במשנה לא כל רוצה לבוא לקרוא את השם ולא גיטון, אבל יש פה שמתחם להקים למדרגה שהיא אינה שייכת לו. מתוך כך דיברנו, ניסינו קצת להעניק יותר את ההבנה איך אדם ידע, איך אדם ידע האם הוא לא נוקם עכשיו באיזושהי מנהיגה שיש בה גאווה, איזשהו משהו מוחצן יותר, או משהו שהוא באמת מנהיגה מנהיגה אמיתית. כלומר, איך אני אעשה את ההבחנה הזאת שבין שתי הבחינות האלה? כלומר, מצד אחד, האדם מתקדם אומר עם השם, זה דבר הזה מכניס בו איזשהו שאיבת תורה עצמו עצמית, איזשהו תפיסה טובה עם עצמו, דבר שהוא לא פשוט כפי שאר הכותב. מצד שני, יש מצבים שבהם כן הדברים האלה פסולים, וזה נראה איזשהו ניסיון לקפוץ לאיזשהו מדרגות שאינה שייכות לו. איך אני באמת יכול לעשות את ההבחנה הזאת? וזו שאלה מאוד גדולה, משום שאני חושב שזה גם חלק מהיכול גם להינסת מההסתבכות הזאת. אנחנו כל מה שקודם סביב הציר הזה, כלומר, יש פה איזושהי הסתבכות מסוימת. כלומר, מצד אחד, האדם רכש מדרגה, וזה עובד מעולה להערכה, ואכן חשוב שהוא יעריך את מה שהוא עשה, ואכן חשוב שהוא יכיר מה שהוא עשה, כי באמת יצורת מידת הענווה היא מידת האמת. כפי שאמרנו, מצד שני, עצם הצליחה העצמית על השכם זה דבר שהוא מפיל אותו וניסה של הגאווה באיזשהו דבר שהוא מוחצן שהוא לא מיץ. בפעם הקודמת הבחנו את בין שני הדברים האלה, ואני רוצה לנסות עכשיו להתקדם מההבחנה שעשינו פעם הקודמת.
לא
בעצם, ההגדרה של ענווה יש את התשובה לשאלה הזאת? ההגדרה באמת, משום מקום פשוט. משום שגם בערך נכון שלו.
אבל
זה נגמר, אין משום
מקום
להגיע לגמרי. כן, אבל השאלה היא, הרבה פעמים, גם כשאדם מכיר באמת, זה יכול לגרור אותו לאיזשהו שיחה עצמית על השכם, לאיזשהו תחושה של תורת רוח, שהיא אמיתית, אבל מצד שני יש לה גם משהו שהוא מוחצה, משהו לא אמיתי. משהו שהוא בעצם, הייתי אומר, פסול מעצם העובדה שהוא, וזה בעצם אני אומר את ההבחנה כבר. כלומר, אנחנו כבר תלך נבחנו, מה זה גורם לאדם? מה זה גורם לאדם? ובכך, כן, השתמש במידע כבוד, בואו שנייה כבוד, אני אומר את הכבוד, בדלת. הרב אומר, אם לא תראה לכבוד בדלת, אז הוא אומר ככה, מה שאומר לבן אדם, זה בעצם ההפרעה שלנו פעם קודם, מה קורה לבן אדם שהוא רוכש מדרגה חדשה שהוא משתלם יותר? מה קורה לו? וזה בעצם אולי הפרמטר, זה המדעת להצלטה, האם זו בחינה אמיתית שהיא חלק ממידת הענווה, או שהיא אמונה טבעית שהיא בעצם גאווה. אומר הרב, כל מה שהשירות הפנימית יותר חסרה, זה מטבע מחפש להסתלם לצד חוץ. רב במעמד תפסות הנפש, קורא חסך להתנבל לפני אחרים בין במה שיש בו, בין במה שאין בו. ועל כן חייב אדם להגדיר את הראש של השלמות הפנימית, ודבריו ביחוסו להגרד כמו להגדיר יהיו תמיד במשקל הראוי. זאת אומרת, הרב פה אומר, תלוי לאן בעצם השלמות הפנימית הזאת, מה היא יוצרת אצל האדם? האם השלמות הפנימית הזאת יוצר צורך לבוא להתנבל בפני אחרים, או להגדיר בפני עצמו? לשתת עצמו, להעלת עצמו, יותר ברובד החיצוני של הדברים. הצורך של האדם שרכש מדרגה לבוא ולומר אותה לאחרים, לבוא ולהתפעל בפני הסובב, זה מלמד שהשלמות היא איננה שלמות פנימית. היא איזושהי תחימה אולי של נגיעה ברמת משהו שהוא פנימי, אבל זה לא משהו שהוא, הייתי אומר, טבוע בעצמיות שלו. זה לא משהו שהוא חלק ממנו, זה משהו שהוא הצליח לרגע להצליח בו. אנחנו רואים שהוא לא קורא משהו שהוא שקשיב. אדם הצליח לעשות איזשהו מעשה טוב, איזשהו מעשה, יצא להתעלות על עצמו, נגיד, הוא למד כך וכך ימים מבלי שזה דבר שהוא טבעי לך, אתה לא מתעבר בזה שהתלבשת בבוקר או אחת מאחת בבוקר. זה טבעי לך, זה עשה. ככל שהמרגע הזאת יותר עשה, אתה פחות מרגיש טוב לבוא לפני אחרים, והשמחה שלך היא שמחה פנימית, היא שמחה מהותית. זה מלמד שזה בעצם, באמת זה מלמד הענבה. זה הנקודה הולכת להבחינה. ככל שהדברים הם יותר מוחצנים, ככל שהדברים הם יותר זוקקים לומר את השלטור החיצוני, זה מלמד שהדברים האלה הם... ולכן גם כן, בהרבה מקרים, אנשים שרואים שבאמת אם נתת את ראש כלפי חוץ, הם בזים לו. אפילו מישהו שעשה מעשה טוב, והוא עושה דבר ומתרוזז ומספר את זה לכולם, הם בזים לו, למרות שהמעשה הוא מעשה טוב. אבל הם בזים לו כי מרגישים שזה משהו מוקצת, משהו שקרי, משהו לא אמיתי, משהו פה כאילו לא נשמע כזה, משהו לא... זה לא אחד המדדים, אני חושב, זה מדד מאוד אמיתי לרעיון הזה שמה אנחנו מדברים עכשיו. זאת אומרת, האדם מכיר באמת, יודע שזה עושה דבר שהוא חשוב, אבל הוא מרגיש את זה חלק מהתחקית שלו, חלק מהמהות שלו, חלק ממנו, הוא לא מרגיש צורך לבוא ולקבל צלשים, וגם לא נשמע אפילו, לא מרגיש לו, הוא כל מיני שזה יופי, אני איזה, אל תמה למדתי, כמה זה. אני אומר, תנסו רגע לחשוב, תנסו רגע לחשוב עם את עצמכם נגיד יחסית לתיכון. כל שלא הייתם בתיכון, אומרים שאתה נדברה ברשת, היית מרגיש שעשית משהו בלתי רגיל. תגידי לך, לא יודעת, תראה שאתה איזה שכה מעט מאוד, אבל זה כמו זה כמו שכה צריך ללמוד. זאת אומרת, זה עניין של השאלה באמת, זה חלק מהאישות באופן מהותי, או זה משהו שהוא חיצוני לך.
אני
אתה באמת מגיע בנקודה מאוד נכונה, ובאמת זה כאילו הסתבכות בתוך הסתבכות. זאת אומרת, אדם כאילו מבין, נגיד עכשיו, הוא מבין יותר מה הוא צריך לעשות בשביל להגדיר את המדינת הענבה, אבל הוא עושה את זה בצורה מוקצת. הוא בעצם היה מתח עכשיו לכולם, היה מתחיל לראות מה שהוא עשה, וזה מפרסם את מה שהוא עושה, אבל הוא יודע שזה לא בסדר, זה לא צריך להכניס את עצמו. האם זוהי גאווה או זה הענבה?
אם הוא
עושה את זה, אבל אתה עושה את זה, 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 בפרק הזה בביאור מידת הענווה, אז הוא אומר שבאמת הענווה היא מתחלקת בין שתי מחלקים, הענווה במחשבה והענווה במעשה. אז הוא עושה את ההבחנה הזאת. הוא אומר, עוקצת את ההגדרה הזאת, מה שדיברנו, הוא אומר ככה, הוא אומר, אם האדם הוא לא ענב במחשבתו והוא ענב במעשיו, זה יותר גרוע. מה קורה שיותר גרוע? זה עומק הגאווה. כלומר, אדם שהוא רק יותר מפחד אותה, כלומר, חלק מהגאווה שלו הוא רוצה שישרו שהוא בעל ענבה. מכיר את זה, הוא מתוחכם. הוא תוכתם כזה שהוא מבין שאם הוא יהיה בגעתן לא יאהבו אותו, אז הוא משחק אותה בעל ענבה. אבל כאילו, כאילו אומר, הוא מתאר פה, אני חושב שהמצל היה כותב מחזות, יש לו, משל ככה, הוא היה כותב מחזות, המחן. אחד מהסיבת גם כאילו, מתפגעים אליו, אז כאילו, הוא מתאר פה איזה מישהו, שהוא כאילו, בא כזה, משחק אותה כאילו שהוא ככה שפל וצנוע, אבל בעצם הוא לא... הוא בעצם זה מין משחק הזה, משחק אותה. משחק אותה שכביכול בעל הרבה. כאילו המחשבות שלו הם כולם גאווה, ובפועל הוא נמצא מזה את הרבה, זה מה שהוא בעל גאווה ולעצם זה, הוא חושב השרקות שלו של גאווה. אבל כפי כן, המצל מלבות עובדת שתי קומות, זאת אומרת, האדם צריך להיות ענב במחשבה וענב במעשה. עכשיו, אם זה כחלק מההתפתחות, זה רק פה באמת נעלה מה ששלומי פה אמר, אם הדבר הזה כאיזושהי מדרגה שמצומחת ומתפתחת, אז הוא מסוגל לכלוא את התחושות שלו ולא להתפאר בהם בפני עצמו, נכון שהוא עדיין לא במידה של ענבה ברמה הרצויה, אבל הוא בדרך הדבר הזה. זאת אומרת, אם הוא חוסם את עצמו מלהראות לאחרים, כי הוא מבין שזה דבר שהוא חסום באופן אמיתי, זאת אומרת, הוא לא משחק אותך. הוא מתמודד, מה שנקרא. הוא מתמודד עם הבעייתיות שלו, הדבר הזה. הוא מצד אחד מאוד היה רוצה להראות לעצמו עד כמה שהוא מוצלח או כמה שהוא זה, אבל הוא מצליח להתגבר על עצמו, זה שלב, זה בכל זמן בשלב. זה עדיין לא... משהו טבעי לו, אבל זה משהו שהוא מתחיל להיות טבעי לו, והשלב הבא יהיה שהוא, אם יתחיל להיפלט לו איזושהי אמירה על עצמו, חיובית ורגיש לא נוח עם עצמו. זה השלב הבא. זאת אומרת, הוא לאט לאט רופש את מידת הענווה, וכשהוא פתאום יתפלט לו איזושהי פתיחה של גאווה, הוא יוכל לעצמו כזה, אבל למה אמרתי לעצמו? הוא הרגיש לא טוב, אני הרגיש כאילו מבויש על זה שהוא דיבר על עצמו. זה השלב הבא. עכשיו, אני רוצה גם להראות לך שמה שאמרתי קודם, ההבחנה הזאת שהרב פה עושה בין ככל שהדברים הם פנימיים יותר, אז נשארים לפני, כמו שהם לא פנימיים, אז הם נשים החוצה, כותב את זה הרמח"ל פה בפרק כ"ב. ובכן כל תורת למה זה ממנו, מי שהוא חופש בכל דברי הרב, בפרק כ"ב מצד ישרים, כותב הרב, כותב את זה הרמח"ל, סליחה, איך האדם יפגוש מידת הענווה, אז הוא אומר, שיסתכל, ואומר מישהו בהשכל ישר, אפילו אם זה יכול להיות חכם גדול ומוצלג באמת, שיסתכל ויתבונן, יראה שאין לכם אדם עם התנשאות. למה? כי הנה מישהו בהשכל, שיודע אדם מאחרים, אינו עושה אלא מה שמחוק טבעו לעשות. כאוף שמגביה לרוץ, לפי שטבעו בכך, והשור נושך בכוח, לפי שחוקו, כן מישהו חכם, ולפי טבעו מביאו לזה. ואילו אותו שחקן אינו חכם כמוהו, היה לו ספק שני כמוהו, היה מסתכל, גם הוא כמותו כמוהו. אם כן, הייתה לי ספק בגלל זאת. זאת אומרת, זה בדיוק מה שהרב חי משכנע, איך אני נגד מדינת הענווה, ככל שהאדם יבין שזה החוק, זה הטבע שלו, אז אתה מתגאה, אתה הצלחת לו, שאתה חושב שאתה מנתוף על הפועל, תמיד החכם גדול, או חשת איזושהי מילה מיוחדת במילה, אבל זה הכוחות שאתה לא נכון נתן לך, אז זה אתה. אם זה אתה, מה אתה מתגאה, מה השור מתגאה וסוחב בכוח את המחדשה, או כן, אדם שעושה איזושהי פעולה, זה בדיוק הרבה שדיברנו קודם, אדם אחר לא יכול לבוא שלו, הוא מתגאה את הרבה, זה הטבע שלו. אז לפחות זה מה שהוא היה צריך לעשות, הוא עשה את זה טוב. אבל זה טבעו, אז זה בעצם החינוך שאדם צריך לחנך את עצמו, צריך לחנך את עצמו בשלב ראשון, בשביל להימלט ממידת הגאווה, שכל שהדברים יהיו יותר פנימיים אצלו, אז בכך אדם כן פחות ירגיש לעשות את זה בחוץ, ולכן צריך לנסות להגדיל את הרוצים של הסתימות הפנימית, כלומר, כשהוא רוכש איזושהי מדרגה מסוים, או אפילו עושה איזשהו מעשה טוב, שיתעמק באיכות של הטוב מבחינה אמיתית, מבחינה רוחנית מה האיכות של הטוב הזה, וזה מה שיעזור לו להבין שזה בעצם העיקר. כל הדברים האחרים הם גם של טיפולים, לא רלוונטיים, לא משמעותיים, להפך. זה רק מחצים למחצים את האמת הפנימית. זאת אומרת, כל האדם ידע להתמיד ולהעריך את המדרגה הזאת מבחינת האמת שבה, מבחינת האמת האלוקית שבה, מבחינת העולם הרוחני והפנימי שבה, ככה גם כן השור שלו לבוא להחתים אותה תהיה יותר קטנה, ולהפך, הוא בעצם צריך להגיד שזה זר לו המשתנות הזאת. נכון, אבל ברגע שהוא יספר, אז הוא לגמרי יחסים את הדברים, הוא לגמרי יחסים אותם למשהו שהוא יותר קיצוני מאשר אמיתי.
נכון,
אבל אם הוא קלה את עצמו, זה יביא אותו להתכנס פנימה. לנסות לחשוב שהוא לא יחסים איזשהו קלה את זה בתוכו לב, הוא רק הרוויח, כי המהות של הדברים היא הדבר החשוב. הנקודת האמת של הדברים היא הדבר החשוב. יעזור לו בעצם להתעסק בעיקר, ולא להתעסק בדברים
הכי
חשובים. ככל שאתה מקבל תמיכה שלכם בחוץ, אז הוא גם מרגיש בעצם מבחינתו, זה היה העיקר של מה שהוא עשה. כלומר, התמיכה שלכם החיצונית הופכת להיות בעצם העיקר, אולי גם המטרה, אבל זה יותר מלא פנימה. הרבה עולם הכי נבחרנו את זה שככל שהכניעה פנימה יותר, אז העבודה נעשה יותר לשמה. זה היה עוד בחינה של עומק של הרעיון הזה. כשהעבודה נעשה יותר לשמה, אז ככה נגן נעשה יותר קרוב לעבודת השם. וזה מה שנותן את נקודת האמת שבדבר הזה. גם לנהל בן עצמו, אני אומר עוד פעם, השאלה היא מה הוא מרגיש לנהל בן עצמו. אם הוא נושא כל הזמן באיזיופי, אם הוא חושב לעצמו איזיופי, אני מצוין לזה, גם לא יהיה במה שאלה.
לא,
אתה
יודע
שאתה
לא
מבקש למצוא,
אתה יודע שהוא הגיע אליה, אתה לא יודע שאלה בשביל לגאות.
כן.
זה לא תעמיד
שאלה. כן. עכשיו, אני רוצה להתקדם מתוך הנקודה הזאת, אני רוצה לעשות לברר, יותר מזה. ופה אנחנו ממש מגיעים להרבה מאוד פסקאות במדינות ראייה וגם מקומות שני שהרמת את השלם. אמרנו עכשיו שההכרה העצמית, ההערכה העצמית, היא לא גאווה אם היא לא מוחצנת. ולכן האדם אסור לו להתבטל מלימוד, כי זה לא בעבר. ואם כן, אז להשתדל לעשות את הדברים, כן, איתנו. אני עכשיו רוצה לשאול קצת עוד צעד אחד קדימה, יותר ממה שאמרנו, ולומר שאם האדם מתבטל מלימוד כתוצאה מהתחושה שזה כאילו גאווה, או כאילו אומרים שאיזה מדרגה, הגעתי, איזה יופי, איזה זה, אז הוא אומר, זה לא טוב, זה מילת הגאווה, אני מסכים. אני רוצה לפעול שההתבטלות של האדם מן הלימוד, ההפסקה של האדם את העלייה כתוצאה מהחשש של גאווה, היא עצמה בעצם הגאווה. זה לא להפך. זאת אומרת, אני רוצה לומר עכשיו, שכמובן לא מדבר יותר גבוה עכשיו, שעצם הרעיון שהאדם מתבטל מלימוד כתוצאה מהחשש שהוא מתגאה, כן? היא עצמה בעצם בעומדה זה הרעיון של הגאווה ולא הענווה. זה לא רק שהוא לא גאווה כמו שאמרנו קודם אם הוא לא מתבטא מלימוד, אלא להפך, אם הוא מתבטא מלימוד זה הגאווה בעצם. זה בעצם מאוד קשור של הגאווה. עכשיו אני רוצה להסביר את העניין הזה. יש פה פסקאות על גבי פסקאות שהן סובבות עושים אותו סיום. כמו שאני מנסה לכבד כמה וכמה פסקאות, למי שיש במידת גאווה, תראו למשל, פסקה חטא מידת גאווה. הרב כותב פסקה קצרה מאוד, גם אם נשאר את השלוש מילים, הגאווה מסמל את הכלום, אומר הרב. פסקה שם, הגאווה היא הטיפשות על אותו פרעים. כן? למה?
זה לא כמו שם אמרת, זה פשוט בגלל שהאדם נהנה מעצמו, אז הוא לא צריך להתקדם,
זה עצמו. כן, זה בדיוק העניין. זאת אומרת, עוד פעם, הגאווה מסתררת כלום, והגאווה היא הטיפשות היותר פראית. זה מה שהרב כותב. בוא נעשה להסביר את העניין הזה. למה זה מסתבר? בוא ניקח מידת הענווה. זאת אומרת, הענווה, מה ידעת מידת הענווה? הענווה זה ה... אני לא פרושה רק דעת של דעת הסלבית, אבל בתוך אולי נוכל להוריד את זה גם לפומותינו. הענווה בעומק שלה, זה הייתי אומר שהאדם מאמין את עצמו מול האינסוף האלוקי. הוא מרגיש שהוא חלק ממש הרבה יותר גדול. יש לו איזשהו גרמן מסוים של התבטלות כלפי הדבר הגדול הזה. הוא מרגיש שהוא חלק מחברה, שהוא חלק מאומה, שהוא חלק מדור, הוא חלק מהיסטוריה, הוא חלק מהרצון האלוקי, הוא חלק ממשהו, הוא חלק ממשהו. ועצם העמידה הזאת, העמידה האמיתית הזאת, כן, היסוד האמיתי הזה של מידת הענווה כפי שאמרנו, היא גם יוצר מצד אחד התבטלות, אבל מצד שני היא גם רצון להשתייך לזה, רצון למלא את התפקיד שלו בתוך המערכת הזאת, רצון לבנות את היחס בינו לבין אותו אינסוף, רצון לשאוב מהאינסוף הזה כוחות ונמלא את התפקיד שלו. וככל שאדם ילמד יותר ויותר על האינסוף האלוקי, על העובדה שהוא חלק מעם, חלק מזה, הסימאון שלו, הייתי אומר, ללמוד עוד ועוד מצד אחד ולהתגדל בתוך המסגרת הזאת, אלא זה תקווה, כי הוא יבין כמה עוצמות יש בעם, כמה חלקיות יש בתפיסה הפשוטה, החומרית שלו, כן, המצומצמת שלו, כמה היא מצומצמת וכמה היא הולכת למצפח, כמה היא הולכת למצפחה וכמה היא נעשית יותר יותר גדולה, ככל שהיא נעשית פתוחה יותר למרחב. אז אם כן, אנחנו בעצם נגיד פה לאיזושהי משוואה מאוד מאוד יסודית, שיש קשר עזוק בין מידת הענווה לבין הרצון של האדם להתחדש, הרצון של האדם ללמוד, הרצון של האדם להתקדם, הרצון של האדם להתגדל, כחלק ממידת הענווה. זאת אומרת, היית אומר, זה אולי אחת הנקודות השורשיות ביותר של מידת הענווה. הרצון של האדם להיות פתוח לאינסוף האלוקי, להרגיש את קטנותו ופשוטו, ומצד שני הרצון עוד מאוד מאוד ללמוד. לעומת זאת, הגאווה זה בדיוק ציור הפוך מזה. הגאווה זה... היא לא מכירה בערך הפנימי של המציאות, אלא יותר מכירה בערך חיצוני של הדברים. זאת אומרת, היא שוכלת את הדברים, את מה שנגלה לעיניה. זה המידת הגאווה. אם אתה בעיניי, אם אתה נחשב, אם מעריכים אותך, אז לא, זה מה שצריך להגיע. זאת אומרת, בעצם הייתי אומר, מידת הגאווה היא, בגלל שהיא משהו שהוא חיצוני, שהיא מוקד בשיפות חיצוניות, זה חוסם את האדם, וחוסם את האדם להיפתח למרחבים העמוקים יותר של האישיות שלו, למרחבים העמוקים יותר של האישיות של אחרים, למרחבים העמוקים יותר של התפקיד שלו, של העם, של הדור, של ה... זה כמו... כי בעצם המדדים הם, האם אתה נחשב, האם נחשב, או לא נחשב, כל אחד לא מעניין, מה זה משנה, זה שלעדך מזוותו פי עשר יותר ממך, או אתה אפילו יש לך הרבה מאוד טכנו, זה לא מעניין, זה לא מעניין, העיקר קלט. כמה ביד, מה שנקרא, כמה הצלחת להרוויח ברושם שעשית, כמה הצלחת להשתים את הדבר. ובעצם יוצא שמידת הגאווה מפתחת באדם איזשהו אטימות כלפי העולם הפנימי, איזשהו אטימות כלפי האינסוף האלוקי, איזושהי אטימות ביחס לתפקיד ולמהות שלו. זה בעצם אני אתן את מה שאומרת בביאת הענווה. כלומר, ככל שאדם הוא בעל גאווה, הוא לא מרגיש שאוכל להמשיך ללמוד, כמו שהוא יודע את הכל. הוא לא מרגיש שיש ערך ללימוד, כי מה זה ייתן לו? מה זה יוסיף לו? אם זה ייתן לו, אולי זה ייתן לו, שהוא יוכל להראות את עצמו יותר חכם בעיני אחרים. אבל זה בעצם ערך חיצוני. כלומר, גם מה שהוא לומד, הוא לומד שהוא מבין כדי ללמוד, אז הוא יהיה טיפש, אז הוא לא יציב אותו. אבל זה משהו ערך חיצוני. כלומר, אם הוא יצליח להגיד ללמוד קצת, לעשות הרבה רושם, מבחינתו זה מטרה יותר חשובה לצאת אם הוא ילמד הרבה ויצליח קצת מעט ראשון. זאת אומרת, הוא לא ילמד את זה באיכויות, הוא לא ילמד את זה רק בתוצאה הסופית, האם הוא צריך לעשות רושם בסדר הדברים שהוא למד כן או לא. והייתי אומר, לאט לאט, ככל שנראית הגאווה משתרשת יותר, היא יותר ויותר מעוותת את ההסתכלות שלה על יחס המציאות. זאת אומרת, אין לו עניין להתבטא, אין לו עניין ללמוד באופן מהותי, אין לו עניין להעמיד את עצמו מול המערכת באופן המציאות. זה לא מעניין אותו, האמת לא כך מעניין אותו. מה שמעניין אותו, שוב, זה רק איך הוא עומד בתוך הסיפור הזה, כלומר, איך אנחנו מסתכלים על זה. העיוות הזה של המציאות, העיוות הזה של זה מה שזה חסימה פנימית מאוד מאוד עמוקה, שבעצם זה מה שמסביר פה, הגערה מתארת עצמות. גערה מתארת עצמות, כי בעוד שהענבה היא מזמנת חריצות וזריזות ורצון ללמוד ומתחדרת לזה, הגאווה אין את העניין הזה. הגאווה יש לו משהו שהוא מאוד מאוד סטטי במובן מסוים, כי זה מידה מאוד חומרית. כן, הרב כותב את זה פה. אתה
חושב
שזה לא יכול להיות מסוים, זה יכול להיות כמה שיותר, זה מידה מאוד מסוים. כן, זה נכון. זה נכון, זה מאוד סטטי מבחינת האמת. זאת האמת שבה. זאת אומרת, האדם יכול להיות חרוץ בשביל לרכוש כבוד, זה נכון, אבל זה חריצות גשמית נאמר ככה. זה חריצות גשמית. מה שהרב פה אומר, שמשרת עצמות, הכוונה בהתקדמות עבודת השם. ברצון של הרב להתחדש באופן אמיתי בעבודת השם, בלימוד שלו, בידיעות שלו, כן? וזה בעצם הגרם של הרב עצמות. זאת אומרת, יכול להיות שהחריצות היא כל חריצות חומרית, מה שהרבה אנחנו רואים, ודווקא בעלי הגאווה זה הרבה מאוד מוטיבציות, הרבה מאוד מוטיבציות שליליות של חריצות. אבל זה חריצות גשמית, הרב פה כותב גם אם יש גאווה, בבית, אין בכלל להיות הרעות מידה מגשמת את האדם, אז שאיננו יכול לראות לנו כל לאדם רוחנית כמו הגאווה. זאת אומרת, זה מידה שהיא מגשמת את האדם, היא יוצאת אדם מאוד מאוד גשמית, ובשביל זה בעצם סביב הסיר של הגשמיות, שזה נכון, באמת בזמן נגענו בזה, למה באמת לבעל גאווה יש מוטיבציות מאוד מאוד חזקות? כי זה לא מכיוון הפוך, זה לא מכיוון שהנפש הבהמית, זאת אומרת הנפש הבהמית היא הנפש שהיא מחוברת לעולם החומרי החסר, ובעולם החומרי החסר, החוסר של המציאות של העולם החומרי הוא מאוד מאוד דומיננטי, ולכן הנפש הבהמית הבהמית היא נפש שיש לה הרבה מאוד מוטיבציות מאוד מאוד חזקות. אז אולי נשאיר את זה ולומר תחת, האדם שהוא רעב, זה תחושה מחשית מוצקה, כן? זה תחושה מחשית מוצקה, הוא לא יותר אדיש לרעב שלו. אלא שהוא רעב, הוא עושה צלחה לו, שעושה כל מאמץ להשיג אוכל. זה חסרונתו של החומר, שכשהוא חסר, אז החסרון הוא חסרון שמוכש. לעומת זה, כל שאלה יהיה חסר מבחינה רוחנית, הוא לא יודע לצלוח להשתם בעצמו. לא בכלל יבין שהוא חסר, או יגיד שחסר ברמה מסוימת. זאת אומרת, יש מצד שני הרבה מאוד חריצות בעולם החומרי, כי החיסרון שבו או ההישגים שבו הם מאוד מאוד ברורים, הם מאוד מאוד ממשיים. אם האדם, המוטיבציה של כולם יעריכו אותו, ההישג מאוד ממשי. אם הוא יעשה הצגה מאוד מאוד טובה, יעריכו אותו, יאהבו אותו. לעומת זאת, העולם הפנימי לא תמיד יודע אתה ממש להעריך את מה שהוא עשה. ולכן, יש לנו בעצם שתי שני השחקים במידת הגאווה. מצד אחד, אנחנו מדברים על כך שהמידה החומרית יש בה הרבה מאוד מוטיבציה והרבה מאוד חריצות, מצד שני אנחנו מדברים בגאווה של עצמות. אז הכוונה עצמות, עצמות ביחס לעולם הפנימי הרוחני. ביחס לאמת האלוקית יש עצמות גדולה מאוד, זה לא כוון לו, זה לא משהו שהוא מחדש אותו באופן מהותי.
למה קראתי את זה? אני רוצה לפעול את זה יותר
זה ממלא אותו, זה ממלא אותו, זאת אומרת, ככל שהוא מרגיש, ככל שהוא יודע שהוא שייך למשהו שהוא גדול יותר, אז ככה גם כן הוא מרגיש שהמשימות שלו הן הרבה יותר גדול, והוא מרגיש בעצמו יותר גדול. זאת אומרת, זה לא איזה שהוא בשיטה, הוא בסך הכל מול 20 ילדים שצריך להסתדר. פה מדובר שהמעשה שלו משפיע על עולמות שלמים, על חברה שלמה, על כן במצבים הקיצוניים, כן, של הצדיקים. שהוא מרגיש שהמעשים שלו הם מאוד מאוד משמעותיים, הרבה מאוד דברים, אז לכן זה מגדיל את האחריות שלו, זה מגדיל את הרצון שלו להגדיל את עצמו, זה מעמיד את עצמו בקומה הרבה יותר גבוהה. לא, כי להפך, כי הוא יודע שמה ההשפעה של המעשה שלו היא הרבה יותר גדולה. נעים מה שהרב כותב לגבי, קצת דומה לזה, שהקדוש ברוך הוא לא חסה בפני בני אדם את הכוכבים והגלקסיות מרחוב השמיים בדורות שונים. כי הרב לא אומר לנו, למה? הוא אומר, בדורות ראשונים, האדם לא מספיק העריך את הפוטנציאל ההשפעה שלו על כל היקום. ולכן אם הוא היה רואה את כל הכל, אבל גם זה, לעומת זאת, ככל שאדם מבין כמה ההשפעה של המעשים שלו הם משמעותיים, שהוא מקיים מצווה, הוא חושב מחשבה טובה, כמה המעשים האלה משפיעים על כלל היקום, אז ככל שהיקום הוא גדול יותר, אז הערך של העשייה שלו והחשיבות של מה שהוא יעשה תהיה גדולה יותר. זאת אומרת, זה מין סרטים של מרצה מצביר, כן.
אבל לא מכיר את זה, זה לא מכיר את זה. אז תגיד אם הוא זכה בשגים מאוד גדולים, וזה שער, אבל זה יעזור לך, אז הוא כבר נראה שזה לא נראה אותו נושא. אז עדיין כשהוא מרגיש את זה, הוא לא מרגיש שהזדמנות לעוד שמי הזה שלי.
אז אני אומר שוב, השאלה היא לאיפה זה נובע, ולא צריך לשים לב על הדבר הזה. אני רוצה להגיד לגבי מה שאתה שואל, אני רוצה להכיר לנו פה פסקה בעיניה, לא יותר מכל הפסקה, וכמה משפטים בין היה, שהם סורים סביב הספיר הזה, משהו בגלל מה אתה שואל. יש פה, הגמרא מסכת שבת, אפשר ללמד אותנו את העיקרון שבעולם נגמרים את הדר ליצבה, כן, שאנחנו צריכים ללמוד כל מיני בפשוט, ואחרי זה ללמוד בעיון. ואחרי זה כתוב בגמרא, אמר דימי אמר, בגלל זה תמיד יכולים מחזבים זה לזה בהלכה, כבר זה לא מצליח להם, שנאמר בהלכה אצלה. אל תקריא בהדרכה אלא בחדדך ולא בלשלם עם גדולה שנאמר סלח לך ויכול אפילו שלא נשמע תלמוד לומר על דבר אמת. זאת אומרת שההתעלות שאתה מגיע את החכמים בתורה היא כשלומדים נשמע. סער שואלת הגמרא, יכול אם הגיס דעתו, זאת אומרת ההתעלות של ההצלחה של התלמיד חכם גם שהוא הגיס דעתו, גם שהוא שקל במידת הגאווה, תלמוד לומר וענווה צדק. זאת אומרת, רק במידת הענווה, אדם יכול לרכוש מדרגה פנימית רוחנית. ושם הרב אומר, את היסוד שאמרנו קודם, תראו את ההבחנה שלו בין הלימוד של הגאוותן ללימוד של בעל הענווה. יכול למצב הזה בסדר כבר בשבת מנהל. גם לבעל הגאווה יש לו רצון ללמוד, וגם לבעל הענווה יש רצון ללמוד. אבל נקודת הרצון היא נובעת בזמן במקומות שונים, ולכן גם כן האיכות של הלימוד והתוצאות של הלימוד הן שונות לחלוטין. אומר הרב, הדרך המביא את האדם אל העולם המחודש של תאורה הוא סימון ההשתלמות הבא תמיד על ידי ההכרה של מה שחסר לו. והשלמות הרוחנית, מפני שאין לה כזה לתכלית, על כן מידתה היא שכל מה שיגלו לאדם יותר אוצרות דעה ושכל, יותר יגלו לו המון פליות וטביעות רוחניות על כוח השכל וכוח הצדק שלו. יכיר אז יותר ויותר עד כמה הוא צריך לרדוף אחר השלמות רחוקה ממנו. זאת אומרת, הרב פה אומר שככל שהצמאון, ככל שהידע בא מתוך הצמאון של השתלמות, לא פה זאת אומרת ההשתלמות אמיתית של עבודת השם, אז ככה, ככל שאדם נלמד, הוא יותר ויותר יהיה סמי יותר ויותר, כי יותר ויותר יחסך למדרגות אלוקיות, הוא ירגיש על כמה יש לו תגיעות רוחניות, כמה יש לו עוד מה ללמוד. זה התיאור של צורת הלימוד של בעל הענווה. לעומת זאת, כל מה שאין ההכרה הזאת, של הערך של הרכוש הרוחני החסר והנעלם ממנו, ועימו עד תימאון אליו, זאת אומרת, זה לא נובע מתוך איזשהו צמאון רוחני אמיתי, מתגבצתם, עלול הוא לבוא לידי גסות הרוח, המחסמת באדם תכונה של השפלות ביחס לבקשת האמת. אתם רואים את זה בדיוק אותו פתאום על נכון שבילת ראייה. עלול הוא לבוא לידי גסות הרוח, המחסמת באדם תכונה של השפלות ביחס לבקשת האמת. וכיוון שאין האמת חביבה לו, אינו שונה אחריה, שעל ידי כן הוצג בחלק מדעו במידה של סיפוק כזה, שמביאתו לידי גסות הרוח, לא יוכל אור האמת לגלות מבין מפלצי המשפטים המסובכים. על כן אין ההצלחה יכול לבוא בחידוד ההלכה, כי לפי אותה המידה של ההכרה שאתה לא יכול להנהלה ממנו מתגברת, שאז קומח יסכם יותר תגדל שיתוף רוחו. כשבקשת האמת נפסקת על ידי גסות הרוח, אין האדם מוצא בגישת השכל כי אם סיפוק טבעי לתנועה רוחנית הנדרשת גל כוחו מכל אדם מוגל בעצם הרוחניות. אתה יודע מה שאומר פה בעצם? אני לא יודע אם אתם לעקוב בחצייה שלי. בכל אופן, מה שהעבודה שלך אומר דבר כזה, ככל שהלימוד של האדם איננו נובע מחמת הצימון שלו להשתנות, אלא מתוך העובדה שגר כיבור, כי בכל זאת, כמו שהוא עומד ומוגיד שהוא יותר יודע, אז זה עוד אמצעי בשבילו להגיד טוב עם עצמו ולהתנסה על השני, אז בעצם הסיפוק שלו מהלימוד הוא סיפוק של איזושהי תנועה טבעית, כי הרי כל אדם אוהב להתחדש, כל אדם אוהב להתחדש, כל אדם אוהב שמחכימים אותו במשהו, כן? תגיד לאדם בדיחה, אז הוא צוחק, למה הוא צוחק? כי זה דבר שהוא מציג לו את המציאות באור יותר מחודד, כן? הבדיחה, חוש הומור, או אם תגיד לאדם יש לו דבר חוכמה. גם אדם שהוא בעל גאווה, תגיד לו דבר חוכמה, הוא ייהנה מזה. אבל זאת הנאה, כמו שהרב פה קורא, זו תנועה טבעית, כאילו יש תנועה בטבע של האדם להתחדש, לקבל רעיונות חדשים, אבל זה לא נמצא לתוכן של הדברים. זה לא נמצא כי עכשיו הוא מרגיש שהוא יותר יתקרב לאמת האלוקית, הוא יותר יתקרב לידע הנדרש ממנו, יש פה יותר... זה לא נמצא את זה, אלא זה איזשהו רעיון לרגע. וכמו שאני יודע, אנשים יושבים במילואים, אז נשים את הפרוס ריחוב, צריכים לעשות לצעצע את עצמם, בשביל להעביר את הזמן. זאת אומרת, השמחה שלו, אותו בעצרוע, השמחה שלו, ההנאה שלו, בקידושי, זה יותר בעצם החידוש. כאילו, האדם הוא, בדרך כלל התנועה שלו היא לכיוון של לעשות שינוי, משלם אותו לתת צעצי במקום אחד. אז תשימו לב שהתקות פה היא מאוד מאוד ככה... כלומר, אנחנו כן מדברים שבעל הגאווה יכול להיות שיש לו חריצות, אנחנו גם מדברים על בעל הגאווה שיש לו נטייה ללמוד, אנחנו גם מדברים על בעל הגאווה שהוא פועל ועושה, אבל צריך, כיוון שהמוטיבציות שלו הן נובעות ממקומות אחרים לחלוטין, זאת אומרת, זה לא מתוך צמאון אמיתי להשתלמות ביחס לאמת, זה לא מתוך רצון להבין את הסוף האלוקי, אלא זה תוך איזשהו רצון להתחדש, אני רוצה לשנות בעצמו משהו, או רצון להראות שהפנטרים שהוא יודע הרבה ומה שיעריכו אותו. הדבר הזה הוא בעצם מסתובב לאדם עצמות ביחס לאמת. הוא מסתובב לאדם עצמות ביחס לאמת ולא מוליך אותו קדימה. ולכן, מה? כי הוא לא מעניין אותו האמת המוחלטת. זה לא מעניין אותו.
לא אותו דבר.
ולכן אומר הרב, אחד כזה לא יגיע לכיבוד ההלכה. הוא לא יגיע לכיבוד ההלכה. כן? מצא למה הדבר דומה, ניקח משהו שהוא קרוב מאוד מאוד לליבנו. אדם שלומד במבחן הרבנות. אז נגיד אחד ששם לעצמו כיעד לעמוד במשימה של המבחן. והשני שם לעצמו יד ללמוד טוב את ההלכות, והמבחן עוזר לו בשביל להוציא מעצמו את אותן איכויות שלא מצליח להוציא אותן בלי המוטיבציה החיצונית הזאת. שניהם ילמדו בצורה מאוד מאוד חזקה. אחד המבחנים להבדל הוא בשאלה מה יהיה למה אחד המבחנים, כן? יום אחרי המבחן. כן? אם מישהו ישאל את השאלה בתחום שהוא עסק בו, האם זה בכלל תהיה לו איזושהי מוטיבציה בכלל לשמוע למה אתה... את השאלה ולנסות להתמודד עם התשובה של השאלה הזאת, או שאני יודע מספיק, אני כבר נכון גמרתי, מה אני צריך לסיים לזה? כלומר, אמרתי במשימה, זה לא...
שגם
סתם נשמח לאן, אני אגיד לך את זה. לא, בסדר, מה אתה אומר על הדבר הזה והזה, והוא יצטרך להגיד לו איזה חבור, יש למשהו, זה האם זה יעניין אותו לשמוע? יתר בקשת האמת, אם מה שמנחה אותו, אז יהיה חשוב לו לדעת, יהיה חשוב לו לדעת דברים על דיוקם, הוא יברר אותם עד הסוף. וזה האדם שבסופו של דבר גם כן יגיע לחידוד ההלכה. לעומת זאת אדם שהוא נשאר כאילו יותר ברמות החיצוניות, ברמות היותר המוטיבציות החיצוניות, לא יעניין אותו עד הסוף. זה יעניין אותו עד אותה רמה שיוכל להגיד להרשים אנשים אחרים, שיוכל לעלות על הסוף. הוא יוכל לומר לעשות אותו, להגיד, טוב, יש שתי שאלות בחירה, אז אני יכול לוותר על סימן קוסטדי, כי בטח שאלו רק שאלה אחת, ואז אני, כן, אעשה לעשות חשבונאות כזאת, פעם מיד אולי לא יודע, אני אשאר את זה כבר לאף אחד פה באופן אמיתי, אבל אני אומר, אם זה קורה, אז זה בעצם מעריך, כלומר, אין פה סימאון אמיתי לדעת, אין פה סימאון אמיתי לעמוד מול האמת. יש פה ראש סימאון לעמוד על הסטנדרטים החיצוניים של האמת שמצאו מסוג עצמו. או לעשות רושם, או לספק לעצמו את הקרנות הזו. עכשיו, זה דבר, מה שאנחנו אומרים, זה באמת עובר פה לעבור דיסקאות, כמו מוצאים מאוד דיסקאות, תראו בזה ענבה למצב. יש פה סביבה של דיסקאות, שאומרות את הרעיון הזה, אני חושב שזה אותו מצביע. אומר הרב, הנני הוא לשם הנבא בזריזות, כי הענב הוא זריז. שוב, זריזות ביחס לעבודת השם. מי אמר הנני? זה, כן, אצל שמואל, אצל אברהם אבינו, כן, שהוא עובד, הוא נרשם למשימה רוחנית. כן, זה הרצאה של הנני, במובן החיובי שלה, זה פסקה א', כן, בניגוד לעצלות שדיברנו עליה קודם. עכשיו, הענבה משלימה את הרצון, ובזה היא יצביע יותר טוב לקבל טוב ברכה. תכף אני אדבר על זה של הרצון, אבל לפני כן. הענבה מחזקת את הזיכרון. למה הענבה מחזקת את הזיכרון? כי ככל שהאדם יבוא לענבה, אז יש לו יותר צמאון לדעת, יש לו יותר צמאון להשמיד את עצמו, יש לו צמאון יותר לרוחניות, יש לו צמאון יותר להיות מחובר לאמת האלוקית. זה מה שבעצם מחזק את הזיכרון. מה יותר את העוצמות של הזיכרון? שהדבר מאוד מאוד חשוב לך, שהדבר מאוד מאוד מחובר לך, שהדבר מאוד מאוד חלק ממך, אתה זוכר אותו. שהדבר הוא לא משמעותי לך, כן? אתה שומע ספר טלפונים בעל טבע, מה שמעניין אותך? 20 שנים אחרי, כבר לא שומע שום דבר, כן? כלומר, אחד שלו בשני. כלומר, ככל שהענווה היא יותר חזקה, אז גם הזיכרון יותר. אם תראו את הרוסים, תראו את החזקה המקבילה לזה בגאווה, כשהרב כותב לגבי גאווה, הרב אומר, אז ראינו לשלב את התכנות, הרב אומר, בפסקה ד' בגאווה, הוא אומר, כל הזמן שהגאווה מתמלאת, אי אפשר לשים תשובה, ואי אפשר להשכיל כל שכל טהור. כן, להשכיל כל שכל טהור. למה לא להשכיל שכל טהור? כי שוב, זה לא רצון לדעת מצד האמת, אלא זה רצון לדעת מצד השימוש התועלתי שבאמת הזאת. אז אולי לא יודעים לצליח לשכת טעות, תראו בגאווה בפסקה תגזל. השונאת הגאווה נמצא לברר הלכה ברורה. כן, זה כתוב מה שאני עושה בעין היה. השונאת הגאווה נמצא לברר הלכה ברורה. למה נמצא לברר הלכה ברורה? כי מה זה מעניין זה, שוב, זו האמת, וכל עוד הוא לא יודע את האמת, אז נשים הלאה והלאה והלאה לחתור על האמת הזו, עד שתתברר לו על המה
שלו. שוב, זה
כשהתמעון לשלמות הוא מצד האמת שבו, מצד השלמות שבו, אז הוא לא נח דעתו עד שהוא לא מגיע להלכה סבורה, הוא לא סוגר את החשיבה עד הסוף. לעומת זאת שהמטרה היא יותר, נאמר לעשות רושם, או מטרה היא, כן, להיות אין או משהו כזה, זה מה שאני אומר, אז הוא פותר לו שחיש את המטרה שלו, זה לא דוגמה נהיה יותר מאוד ההלכה עד הסוף, לא... אז נחזור רגע לענבה, אני חושב שכל פעם ראש כך יש פה. תראו בענבה בדלת. הענבה היא מקודרת עם השלמות הרוחנית, שכל מה שהאדם משיג יותר את העולם ואת החיים, את שיקולם הרוחני והחומרי, את הפרטים הרבים של הקהל של הפרט, אז הוא מציג את כוח הידו, את עיוורון השגתו, את מיעוט כוח רצון הלעיתים, והוא נשפל ברוחו, והוא תמיד הולך ומתעלה על ידי חפצו הגדול להתקרב ביותר לטוב המוחלט. וחוזר לנקודת הדברים שדיברנו בהתחלה, זאת אומרת, ככל שהנהלה היא מחוברת עם השלמות הרוחנית, ככל שאדם מציג יותר את העולם, את החיים, את השכולה המוחנית החומרית, את הצרכים הרבים של הקהל הפרט, ובכל שהוא משיג את האמת הכללית יותר, הוא משיג את כושר ידו, את עיוורון השגתו, את מיעוט כוח רצון הלעיתים, הוא נשפל ברוחו, ולכן תמיד עולה ומתעלה לחפצו ולא להתקרב יותר לטוב המוחלט. זאת אומרת, זה מה שנותן לנו ברפון, לרצות יותר ויותר לשאוף, מצד אחד פה ממש להתבטלות, אבל מצד שני יש פה ממש זה רצון להצטער, רצון להתגדל, רצון ללמוד עוד דור. הנה, בצהר, שוב, אותו ציר שדיברנו עליו, אי אפשר להשיג השגה ברורה אם על ידי הנבון. כי בעל הענווה הוא יושב שעות נוספות, הוא ישמע, הוא ינדל, הוא ישאל, הוא יחקור, הוא יברר, עד שבסופו של דבר הוא יגיע לאמת. זה לא תנוח דעתו לפחות מן האמת המוחלטת, משהו שוגע להבין במידת האמת. זה בעצם שורש של יד הענווה. זאת אומרת, אנחנו פה, מה שבעצם היום אנחנו עושים יותר את הקומה של הרצון ללמוד, להתחדש, להתגדל כתוצאה ממידת הענווה, ולעומת זה תפוך. הרצון של האדם להתגדל ולהתחדש בגאווה שהוא בעצם מטרתו יחד מטרות חיצוניות שזה בעצם עומק העצמות. עומק העצמות הוא בעצם לא מתקרב באופן אמיתי אל עבודת השם, אלא מתקרב בעצם לעצמות. לא מעניין אותו מה השם רוצה, לא מעניין אותו מה השם אותו, לא מעניין אותו מה הכלל אומר, לא מעניין אותו עצמו ביחד לזור. באופן אמיתי זה כל עוד זה לא משרת את מטרותיו, זה לא מעניין אותו. ומכאן אנחנו מגיעים לנקודה מאוד יצורית, ופה אני חוזר לפסקה ב' במידת הענווה, שהענווה משלימה את הרצון, ובזה יצליח יותר טוב לקבל כל ברכה. זאת אומרת, פה אנחנו נותנים חפיפה מאוד מאוד יסודית, מדובר על מידות של מסרניות, אז פה הנושא של כוח הרצון הוא מתחזק באופן מיוחד כתוצאה ממידת הענווה. ולמה? מחזקת. ככל שהענווה יותר חזקה, ככה היא משלימה יותר כוח הרצון. וזה לא זה לסך מה שדיברנו. כוח הרצון, מדובר פה על כוח הרצון המהותי. תראו פה על כוח הרצון החומרי המקובל של בשביליות על ידי שבאמת, מדובר פה על כוח הרצון המהותי. כוח הרצון המהותי, כן? ושוב, במקבילה הזאת, בגאווה, בזין, הגאווה פוגמת את הרצון. וכיוון שהרצון פגור, אין מקום לכל טוב לנוע. מה בעצם כוחות כוח הרצון? כוח הרצון, בצורה מאוד אמיתית, אנחנו מדברים על הייתי אומר, על הכוח שמניע את האדם בחייו לפעול על פי האמת האלוקית, על פי הרצון האלוקי. זה בעצם כוח הרצון שאנחנו מדברים עליו. כלומר, לכל אדם יש כוח רצון. וכוח רצון הוא הכוח אולי הדומיננטי ביותר בכוחותיו של האדם. כי אילולא כוח הרצון, האדם היה יושב כאמת, ולא היה עושה שום דבר הזה. עצם העובדה שאדם קם בבוקר, הוא מתחיל לפעול, ומתחיל לעשות, זה לא מת, לא רוצה, ופועל, ואתה מתחתן, ובולים, הכל בעצם תוצר של כוח הרצון שלו. עכשיו, מה מניע את אותו כוח הרצון? האם הכוח המניע הוא הכוח הפנימי, האלוקי, שהוא בעצם מה שמניע בשורש של כוח הרצון, כלומר, התנועתיות של הרצון, הוא נובעת מהרצון האלוקי שנצבע באדם, כלומר, האדם, אתה לא תחוב בהטבה באדם, מעין כוח אלוקי, שבאמצעותו הוא ברא את העולם, אז בעצם הוא ברא את העולם, זה כוח הרצון. אבל לא הוא רצה שתהיה עולם, זה היה עולם. כוח הרצון הוא הכוח בעצם שמניע את המציאות, הוא בורא את המציאות ומניע אותה, והוא הכוח שמניע את האדם באשר הוא. הוא הכוח שמניע את כל המציאות, אז שכל המציאות נע בצורה לא רצונית, האדם נע עם כוח הרצון של צורה רצונית בבחירה. ככל שהרצון של האדם הוא יותר קרוב לרצון המהותי האלוקי, ככל שהרצון של האדם הוא יותר אלוקי, אז ככה גם כן כוח הרצון שלו שלם יותר. כשאנחנו אומרים פה שהענווה היא מחזקת כוח הרצון, משום שהענווה היא מחברת את האדם אל השלמות האלוקית, כמו שאמרנו קודם, וככל שהשלמות האלוקים יותר חזקה בתוכו, אז ככה גם כן הוא רוצה אותו יותר, ככה הוא מנסה לפעול במסגרתה, ככה הוא מנסה לקדם אותו יותר. כן? ולומר זאת הפוך, ככל שהגאווה יותר חזקה אצלו, אז הוא פועל בתוך מוטיבציה תוכנית הרצון הזה מוטיבציה עצמית, ולא בתוך רצון האלוקים. לכן אם אנחנו חוזרים, מה שאמרתי קודם, כמעט בתחת הדרך, שכשאדם מתבטל, אדם מחדש את הפרשים הקדושים בלימוד תורה, והוא מתבטל בגלל חשש גאווה שבדבר הזה, ההתבטלות הזאת בעומק היא בעצם גאווה. למה? כי הוא עסוק עכשיו בהסתבכות הפנימית שלו עם עצמו, ולא בחתירה שלו לשלמות האלוקית שנדרשת ממנו. וכשהוא לא עסוק בהשתלמות, שהוא עסוק כאילו בהסתבכות, הוא מפסיק את לימודו, כתוצאה מזה שזה בא לו באהבה, בעצם זה אומר שהיחס שלו אל חידושי התורה, היחס שלו ללימוד, הוא יחס מוחצן, הוא לא יחס לימודי. זאת אומרת, כאילו, אולי הוא יחס למפרע, הוא בערך סופו את תחילתו, שאם הוא נזרקה בו גאווה, וכנותן איזשהו למד, ועד כדי כך זה הפריע לו, חשב גם אם הפסיק, זאת אומרת, שלא הצמימון של הלמידה מנחה אותו, אלא משהו מוטיבציה אחרת מנחה. אז כן, בעצם אני אומר שאותו אחד שהוא ניסה לברוח ממידת הגאווה בזה שהוא הספיק ללמוד, הוא בעצם הוכיח או השקיע את עצמו עוד יותר מידת הגאווה בזה שהוא ברח מההשתלמות האמיתית שעד שהוא נשפחתו עליה.
זה אדם לא שחור ולבן.
מה?
זה אדם זה לא שחור ולבן. תמיד, זה כל אחד יש גאווה, זה שנבה. אז זה תמיד זה שעשה את זה כזו זאתי. זה לא עוד בהכרח אומר שיכול להיות לא באמת למד, ועכשיו הוא מרגיש את גאווה.
נכון, אבל עכשיו השאלה מה הוא עושה. באותו רגע שאדם מסתבך עם עצמו. הוא יש בו, נזרקה לו עכשיו מידת על קום, מרגיש גאווה. מרגיש שתופך לעצמו על השם. מה הוא צריך לעשות עכשיו במצב הנתון? האם הוא צריך לעצור, להגיד אם זה גאווה? זה לא שווה שם גאווה. כן, יש בזה את הקלקול. את הקלקול של... אז לא שם דבר. אם האדם עושה את זה, הוא בעצם פועל עכשיו בשירותה של הגאווה, ולא בשירותה של הענווה. כי בעצם מידת הענווה, אתה יכול להגיד לו, הפוך, תמשיך להתחדש, תמשיך ללמוד, תחתור לאמת, זה מה שנותר לך. זה שפעם אתה מרגיש תחושות לא טובות עם זה, כמו של גאווה וכו'. זה נאמר, בעיה נפתחת, אבל היא לא הדבר המהותי. הדבר המהותי זה העובדה שאתה עכשיו ממשיך להתקדם. ולכן מה שאומר שם הערב, כי אם צריך לעשות בכל טוב, להסתדר שכל המחשבות יתעלו, והגאלה או שתתבטא, או שתתבטא, תתקומה למקורה, או שתתבטא, זה תשובה שתתה ועילה, לנות דעתי, זה חלק נאמר מהמשך הלימוד. זאת אומרת, איך יקרה שאותה גאווה תתקדש, איך יקרה שהגאווה הזאת תתעלה, אם הוא ימשיך הלאה את החקירה שלו אל האמת ויתכנס אל האמת, עכשיו שהוא יכול, זה מה שיוביל בסופו של דבר לכך שהגאווה, אם יתבטא, כלומר, תהפוך אצלו למשהו שהוא משני, למשהו שהוא לא מהותי, למשהו שהוא בעצם בושה עצוב. טוב, אז בפועל אנחנו הייתם מוסיפים עוד קומה ממה שאמרנו עד עכשיו. כלומר, אחד הדברים דיברנו על זה, שהשאלה היא האם אתה מתייחס על הדברים בצורה מוחצנת או מבחינה מהותית. חלק מהיכולת שלך להתייחס על רעיון מבחינה מהותית היא על ידי העובדה שאתה ממשיך הלאה לחתור אל האמת, ללמוד ולהתקדם ולהתקמד אל החלק המהותי שבלימוד, וככל שהדבר הזה יקרה, אז מידת הגאווה תלך ותשתפל, תלך ותתקדם, ובסופו של דבר תתבטא לחלוטין. כי שוב, אנחנו עושים פה מסברה. מה? אתה כן, אתה רואה משהו לחפור כאילו לעשייה מהותית, וכמו שהעשייה תמשיך להיות עשייה מהותית יותר, זה בעצם משיכה של מידת הענווה, שאותה סימון להשתמות, שהיא בעצם עניינה של מידת הענווה, והוא כשלעצמו בסופו של דבר יעמיד לך בפני הדבר המהותי, ויזכיר לך את המחשבות שהם...
זה לא יכול להיות שבאמת עומד דברים שלא שייכים בדרך
כלל.
זה לא יכול להיות שבאמת עומד דברים שלא שייכים בדרך כלל, אבל אני לא שייכים בדרך כלל.
שאם האדם רוצה לרכוש דברים של באמת אינם שייכים בפרופן ממותי, אז הוא צריך להיזהר מפני היוהרה. אבל שוב, אני אומר, השאלה היא תמיד במימונים. אנחנו לא יכולים לצאת בסקי אחר איפה לומר מה הוא מימונים, אבל בהרבה מימונים שנמצא אדם שהוא פתאום מסכים מאוד במימיות התורה. חפץ פנימה, פתאום מרגיש מסוים עם עצמו וכו' ומסכים כמו זו השאלה. יש כמו שהוא מן הסתם איזשהו ניסיון לקפוץ למקום שהוא לא שייך לה, אבל אם זה דברים שהוא שם כן בסדר הלימוד שלו, שם כן בסדר העבודה שלו, שם כן פתאום הוא מרגיש, פתאום הוא יצטרך לקפוץ איזשהו מעלה, איזשהו מדרגה, אז לך שיתקדם עם זה, שילך עם זה, שילך עם זה, שלא יסתבר עם זה. האמת היא שהנקודה של ההתפצות ושנית הנבא הוא גם, אם מי שרוצה שיסתכל מהם כתבורות הכל יש דלת, זה תח תאיבה. גם שם הרב כותב שמידת הנבא קשורה ביסוד החידוש. אם זה עכשיו לקרוא את זה, אני מאוד יפה בפסקה הזאת, מספר תורות הכל יש דלת, תח תאיבה. שם הוא קושר את מידת הנבא ביסוד ההתפצות של האדם. מכאן אני רוצה להוליך לנקודה שאני התפקחת אם אמרתי שאני מדבר עליה, רק אולי אני אמר אותה ככה בקיצור, נראה אם פעם הבאה אני מדבר עליה או לא יודעת את הדברים השניים. שאני מבין זה המשך של המשך המצלמה אנחנו מדברים. אמרנו שככל שמידת הענווה יותר חזקה, אז גם ככה מתחזק באדם כוח הרצון שלו. וכוח הרצון זה כוח שהוא כוח של פעולה, כוח של עשייה, כוח של חריצות, כוח של שינוי, כוח של דומיננטי. זאת אומרת, ככל שאדם יהיה יותר בעל ענווה, אז הוא יוכל ליצור יותר במציאות ולשנות יותר במציאות. הרב צבי יהודה פה כותב בספר עולם סביבתי, בפסקה קפה, זה עמוד כזה. כתוב שם דבר כזה, כתוב במה אומר שכל מי שיש בו יראת שמיים דבר נשמעים. מי שאין בו יראת שמיים דבר נשמעים. אז מה הרב צבי יהודה? הרב צבי יהודה פה יסוד מאוד מאוד עמוק. שמו דבר טוב, מאוד מעניין. זה עולם סביבתי עמוד כפה. הוא אומר, בכלל זה, כלומר, מי שיש בו יראת שמיים דבר נשמעים. למה מי שיש בו יראת שמיים דבר נשמעים? הנשמעים, אנשים שומעים אותו, למה? כי שוב, נחשוב מה שאנחנו מדברים עכשיו. ככל שהדברים שהם נובעים מתוך יראת שמיים, אז הם נובעים מתוך האמת, מתוך המוחלטות של הדברים. וככל שהדבר הוא אמיתי יותר, ככל שהדבר הוא מוחלט יותר, אז זה נכנס כל האוזן של אנשים. כי האמת היא חודרת לאוזן של אנשים. לעומת זאת, שכל הדבר הוא שקרי, אחרי זה לא מבטא אמת חלקית מאוד, משהו מאוד מאוד מטומטם, אז זה מרגיש שזה סתם, הוא סתם דיוק מורים, זה שטויות, הוא מספק אותה, הוא לא אמיתי, הוא לא רציני, לא רוצה לשמוע לו. זה אדם שאין בו יראת שמיים. אדם שאין בו יראת שמיים, שהוא בא ואומר דברים, זה גם מוכיח כדורבנות את הציבור על המצוות אצלנו. זה לא מביא לציבור ככה. כי זה לא אמת, זה לא בא מתוך אמת אמיתי, זה בא... נסצניסטה. אין בו יראת שמיים, אז דבריו לא נשמעים, לא שומעים מה שהוא אומר, יכול לבדוק את מחרותיים. אפילו זה גם אם זה לא בנוגע, בתת מודע, אנשים מרגישים שאין פה דברי אמת. זאת אומרת שהדברים הזאת אומרים, עיקרים דברי אמת, הדברים באמת נובעים מתוך אמת פנימית, נשמתית, וחצובים, הדברים חצובים בסלע, אז גם אנשים מקבלים אותם יותר. זה לא פה אפילו דבר אדיר. אומר הרב יהודה, בכלל זה, והיסוד הזה, הוא שיהיו דבריו נשמעים לא עצמו. כי כמה פעמים וכמה אנשים שמכירים בהבנה והרגשה, דברים נשארים לנוחקים, להנגעת דרכי החיים, אבל חסר הראש והאומץ הראוי לשלטון המישרים, שיהיו דברים נשמעים להם עצמם, והוציאה לפועל ממש ולקביעות מעשה. וכשאותה המידה של דבריו שמיים, כך נקבע בו, מתוך יסוד הקישור הפנימי והכולל למעלה, העוז והאומץ הנכון למעלה שרוכו בדרכי חייו, שיהיו דבר נשמעים לו עצמו, לפי אותה מידה, דבר נשמעים גם לאחרים. יכונן להשם לשמוע ולעשות את זה. זאת אומרת, אומר הרב צבי יהודה כך, שכבר כשאדם יש בו יראת שמיים, הדבר נשמעים לאחרים. זאת אומרת גם, בכלל זה שנשמעים לכם, גם נשמעים לו עצמו. זאת אומרת, ככל שאדם רוצה שתהיה יראת שמיים, אז היראת שמיים, הדברים הפנימיים שנוצרים מיראת שמיים, הם כל כך פנימיים שהם מחוללים אצלו שמיעה פנימית, איזושהי הקשבה פנימית לאותם דברים שהוא לומד, אותם דברים שהוא חושב עליהם, שהוא היה רוצה אותם. ככל שהיראת שמיים יותר דומיננטיים, אז הדברים יותר אמיתיים. וככל שהדברים יותר אמיתיים, אז הם גם כן יוצרים את תכונת ההקשבה הפנימית באדם להקשיב ליראת שמיים. כמו שאחרים, כמו שאחרים, הם שומעים דברי אמת, זה נכנס להם באוזניים, אז ככה גם כן האדם, כשהדברים אצלו הם אמיתיים, אז הוא מקשיב לעצמו. או אם מקשר למה שאמרנו קודם, ככל שהאמת יותר מוחלטת, היא יוצרת כוח רצון יותר חזק. היא משפיעה כוח הרצון בצורה יותר חזקה. ואז האדם יותר מקשיב לעצמו, והוא גם כן מבצע, הוא מתחיל לסוף ולפועל את האמת. ופה הרמב"ם כותב את המפתח של השינוי של האדם באישיות שלו. הוא אומר, הרבה פעמים אדם לומד הרבה מאוד דברים, כן? הם מכירים כמה פעמים וכמה אנשים שמכירים בהבנה והבשה דברים יצרים ונוכחים להנהגת בתי החיים, אבל חסר העוז והאומץ שהעוז לשלטון המישרים, שיהיו הדברים נשמעים להם עצמם ואותי לכל לא מזוגיות מעשה. חסר להם העוצמה, כלומר, הוא יודע את זה באמת, אני לא מסוגל לעמוד באמת הזאת. הוא לומד דברים והוא לא קיבל לבצע אותם. למה? כי חסר את היראת שמיים, כי חסר את העוצמה הפנימית, כי חסר את העומק של האמת שהיא תהיה כל כך משמעותית שהיא גם אם תפעל עליו והוא יוכל להוציא את המנקות על הפרק. ובעצם זה המשכה של מידת הענווה. זאת אומרת, ככל שיש בעלה מידת ענווה, אז יש בו יותר שמעון לשלמות, יש בו יותר התקרבות אל האמת, יש בו יותר הקשבה אל האמת, יש בו יותר הסתזקות של כוח רצון כתוצאה מהדבר הזה, ויש בו יותר כוח למפעליות ולנטייה ולאותה מן הכוח אל הפועל, וכך גם יש לו יכולת גם כן להשפיע על עצמו, לעשות בעצמו אותם שינויים פנימיים שנובעים כתוצאה מאותה מידת אמת פנימית. זאת אומרת, הרב יהודה אומר את זה בזמן מסתרים, אבל לא מה שאמרנו, זה בעצם מערכת אחת שלמה. כלומר, הרב יהודה אומר, מי שיש בו יראת שמיים, הוא מקשיב לעצמו. כי היראת שמיים, היא עוזרת לו שהדברים שבו הם דברים אמיתיים. וכשהאמת בסופו, אז היא גם כן נמצא חשוב לאמת הזאת, וככל שהוא גם חשוב יותר לאמת הזאת, אז האמת הזאת יותר ויותר משפיעה על כוח הרצון שלו, ויותר ויותר מוציא את הדברים האלה מן הכוח אל הפועל. אז זה שומש מאוד מאוד חשוב, כהמשך למה שאנחנו כבר מדברים על כך, שהאדם צריך להכיר באמת שבו, ולהעריך את האמת שבו, ולהתחבר אליה, ולשאוף להגדיל אותה. והמשכה של התהליך הזה, שהאמת הזאת יוצרת את אותו שינוי מבני פנימי, כתוצאה מאותה הקשבה פנימית. אדם, אני חושב שאתה מסביר לנו להגיד את הרוב, אבל כל פעם אני חושב שאנשים יכולים לחשוב על הדבר הזה בכחות הזמן, לחשוב על הדבר הזה. בכל אופן, היסוד החשוב של מה שדיברנו עליו היום, זה באמת הנושא הזה של הציבור של מידת הענווה לרצון להשתלמות, להתחדשות, לבירורה של ההלכה ברורה, לתשובה מהירה יותר, להקשבה פנימית יותר חזקה, שבאמת המשך של אותו מהיום, ומתוך כך גם כן חיזוקו של כוח מרצון וההשפעה הפנימית היסודית של האדם. כלומר, ככל שאתה גם מתחזק במידת הענווה שלו, ככה יוכל ליצור שינוי באישיות שלו, שהיא יותר ויותר קרובה אל האמת הפנימית הזו, מכוח ההקשבה הפנימית של האמת, מכוח חיזוקו של כוח מרצון.